Okay. אנחנו נתמצת עיקרי הדברים שראינו. בשיעור הקודם העמדתי זה מול זה את שוגג מול אינו מתכוון. השוגג הוא בעצם טענה לאונס, לחוסר אשמה. טענה לעונש, לא. טענה לחוסר אשמה ולכן הפחתה בעונש. כן, לא מגיע לי עונש, אני אביא קורבן במקום זה. אינו מתכוון בפשטות, זאת לא טענה לעונש, אלא זאת טענה כן, להיעדר עבירה, לא להיעדר אשמה, אלא להיעדר עבירה. פשוט אם אני אינו מתכוון, אז לא עשיתי עבירה. אני פטור לא כי אני לא אשם, לא כי מגיע לי הקלה, אלא כי אין על מה להאשים אותי. אוקיי? וזה כמובן מתקשר לכך שבאינו מתכוון אין שום מימד של שגגה. אני גורר ספסל, והדבר הזה יוצר חריץ, אני יודע מראש שהחריץ הזה ייווצר. זה לא שאני לא יודע, זה לא שלא שמתי לב שיכול להיווצר פה חריץ, אלא אני יודע היטב שיכול להיווצר פה חריץ. אם זה בוודאות, אז זה פסיק 9. וגם אם זה לא בוודאות, עדיין אני יודע שלא בוודאות, אבל יכול להיווצר פה חריץ. אין פה שום דבר שהוא מהמשפחה של שוגג או אונס או משהו כזה. לכן, אם באמת לא היה פטור מיוחד של אינו מתכוון, ורק היינו מדברים על הסקאלה של שוגג, אונס וטיעונים לחוסר אשמה, אין כאן טיעון לחוסר אשמה. אין. היית חייב סקילה. אז למה באמת אינו מתכוון מותר? בגלל שאין על מה להניש אותי. אין על מה לתת לי סקילה. לא כי יש לי, אין לי טיעונים להקלה בעונש, אלא לא בגלל טיעונים להקלה בעונש, אלא בגלל שאין עבירה. אין על מה להניש. כמובן, זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. אבל לפי רבי שמעון, שככה אנחנו גם פוסקים להלכה.
אין לי אחריות.
מה? לא שאין לך אחריות. אין על מה ליטול אחריות. לא עשית עבירה בכלל. כמו לשאול, אכלתי סנדוויץ', למה לא מלקים אותי? התשובה היא כי אין איסור לאכול סנדוויץ', למה שילקו אותי? זה לא בגלל שאני לא אשם, כי לא ידעתי משהו, או אני לא יודע מה. ידעתי הכל, הכל בסדר. רק לאכול סנדוויץ' זה לא איסור. אוקיי? אז כשאני עושה משהו בלא כוונה, כן, לא כוונה במובן ההלכתי, הלא כוונה במובן היומיומי זה דווקא מתעסק. לא, בז'רגון ההלכתי, לא, בז'רגון ההלכתי, כשאנחנו מדברים על אינו מתכוון, לא בתחום, אלא במינוח ההלכתי, כשאנחנו מדברים על אינו מתכוון, זה לא אינו מתכוון בעברית. אינו מתכוון בעברית זה לא התכוונתי לזה. כן, זה בעצם דומה יותר למתעסק. אינו מתכוון של ההלכה, פירושו, מטרתי בעשיית הפעולה לא הייתה זאת, אלא הייתה זאת. אבל ידעתי בדיוק שגם זה יקרה. ולקחתי את זה גם בחשבון. אוקיי? זה המשמעות שאינו מתכוון. לכן, לא, אתה מכניס אותנו לשיעורים בסמסטר הקודם. אני לא אכנס לזה עכשיו. בכל אופן, אז הטענה היא ששוגג ואינו מתכוון בעצם נמצאים בשני קצוות של סקאלה. שוגג זה טענה להקלה בעונש או לחוסר אשמה, ואינו מתכוון זה טענה להיעדר עבירה, לא לחוסר אשמה, אוקיי? עכשיו, הטענה שלי זה שמתעסק הוא שילוב של שני אלה. את מתעסק, יש מימד של חוסר עבירה, וכמובן יש גם מימד של חוסר אשמה. למה? כי במתעסק, כשאני למשל חשבתי לחתוך את התלוש וחתכתי את המחובר, להגביה את התלוש וחתכתי את המחובר. במצב כזה, אז קודם כל כמובן לא התכוונתי למלאכה האסורה. יש פה את הממד שאינו מתכוון. אבל זה מעבר לאינו מתכוון. כי באינו מתכוון ידעתי שיווצר חריץ. רק לא התכוונתי אליו. לא בשביל לא עשיתי את הפעולה. כאן לא ידעתי שאני אחתוך פה משהו מחובר. יש פה גם את מימד השגגה. חוץ מהמימד של האינו מתכוון, או הדומה לאינו מתכוון, יש גם את מימד השגגה. ולכן מתעסק בעצם, הוא בתחתית שרשרת המזון. אם אנחנו עושים היררכיה בין שלושת הפטורים האלה, אז שוגג הוא הכי חמור, כמובן מזיד, אבל אחרי מזיד, שוגג הוא הכי חמור, כי יש שם עבירה, עבירה דאורייתא לכל דבר. יש לך אשמה מופחתת, אוקיי? לעומת זאת, אינו מתכוון, יש אשמה אבל אין עבירה. אוקיי? יש אשמה, אני ידעתי בדיוק מה שאני עושה, רק המעשה הזה הוא לא עבירה. אוקיי? לפי רבי יהודה למשל הוא כן עבירה, אבל לפי רבי שמעון זאת לא עבירה. ומתעסק, אין אשמה ואין עבירה. גם לא עשיתי את העבירה, וגם אני לא אשם, או במילים, איפה הייתי הנפקא מינה? נגיד, במצב שבו לפי חלק מהראשונים, או חלק מהאמוראים, אביי ורבא, לא יהיה פטור של מתעסק. נגיד, חשב לחתוך את ה... את ה... לחתוך את התלוש ותלש את המחובר. לפי אביי אין פה פטור של מתעסק. אביי אומר שרק בחשב להגביה את התלוש ותחתך את המחובר, זה מתעסק. האם הוא התכוון לחיתוך, לחתוך את התלוש וחתך את, את המחובר, זה לא מתעסק. אז מה, הוא יהיה חייב סקילה? לא. נכון? מימד האינו מתכוון לא קיים פה. לפי אביי, אוקיי? אבל עדיין, הרי ודאי שהוא לא התכוון לאיסור, הוא לא ידע מהאיסור, אז לא התכוון. הוא לא ידע מהאיסור. לא יהיה פה יותר מחטאת. אוקיי? זה הנפקא מינה, כי בסך הכל אם אין עבירה, מה אכפת לי לדון אם יש אשמה או אין אשמה? אם אין עבירה, אז אין על מה להאשים. למה חשוב לי להדגיש שבמתעסק יש גם את מימד השגגה, ולא רק את המימד של היעדר עבירה, כמו אינו מתכוון. בגלל שבמקרים של מתעסק, שלא ייכנסו לגדרי מתעסק, לפי הדעות, דעות שונות, אז את העבירה כן יהיה. אבל עדיין מכלל שגגה לא יצאנו. זה לא יהיה יותר משוגג, אוקיי? עוד הערה למפה הזאת, לפי רבי יהודה, שבעינו מתכוון חייב, לא איסור דרבנן, אמרתי מחלוקת ראשונים, אבל בפשטות נראה שממש חייב, אז ברור שההיררכיה היא שאינו מתכוון הוא הכי חמור, שוגג הוא הבא, ומתעסק הוא למטה. למה פתאום זה התחלף? בגלל שלפי רבי יהודה, בעינו מתכוון, הרי כוון, אשמה יש בעינו מתכוון לכל הדעות, רק אין עבירה. לפי רבי שמעון, הוא מכפת לי שהוא אשם, הוא אשם באכילת סנדוויץ', אין עבירה, אוקיי? אבל לפי רבי יהודה יש עבירה. ברגע שיש עבירה, זה הופך להיות עבירה במזיד, הכי חמור שיש, כי יש פה גם עבירה וגם אשמה. נכון? הוויכוח בין רבי מאיר לרבי שמעון לבין רבי יהודה, הוא בשאלה אם יש פה עבירה, בסדר? שניהם מסכימים שיש אשמה, בין לא מתכוון. רק לפי רבי שמעון זה לא רלוונטי, כי אשמה במה, אין עבירה פה. וזה לא שאני טוען שאני לא אשם, לא ידעתי, הייתי שוגג, אנוס, לא, אני ידעתי הכל, אין פה שום טיעונים לחוסר אשמה, או לאשמה מופחתת. אוקיי? אז זה בעצם ה... כיוון שזה לא מוגדר, אם אכלתי סנדוויץ', ידעתי שאני אוכל את הסנדוויץ', ועשיתי זה בכוונה. אז... נו, כן, זה אותו דבר כמו לאכול סנדוויץ', מה ההבדל? עשיתי חריץ. מה, אסור לעשות חריץ? מותר. אסור לעשות חריץ שאני מתכוון לעשות אותו. אם אני לא מתכוון, זה כמו לאכול סנדוויץ'. זאת אומרת, זה לא, זה אותו דבר. זאת אומרת, עשית פה מעשה שהוא לא עבירה. לכן אני אומר, אני לא נכנס לשאלה אם אתה אשם. זה מעשה ניטרלי, זאת אומרת, מעשה ככל מעשה אחר. אוקיי? הכוונה פה מגדירה את המעשה להיות לא מעשה עבירה. זה לא, הכוונה היא לא משמשת פה כטיעון לעונש. אתה לא אשם. זה לא ממשפחת הפטורים של אנוס, שוגג וכדומה. אוקיי? מה?
זאת אומרת, אם הוא לא מאמין שיש
לך
דבר כזה, דבר
שאינו
מתכוון.
לא, לא, הוא טוען שמתעסק, הוא לא מעשה עבירה. אינו מתכוון, זה כן מעשה עבירה. יש לה דברים שונים. גם לפי רבי שמעון זה פטור חדש. גם לפי רבי שמעון, שניהם הם לא מעשה עבירה, אבל כל אחד מסיבותיו שלו. רק במובן הזה שלפי רבי שמעון בשני המקרים אין מעשה עבירה, אבל הסיבה למה אין מעשה עבירה יכולה להיות שונה בשניהם. ואז רבי יהודה את האחד מקבל ואת השני לא. זה לא, זה... באופן עקרוני, כן, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים זה רק בשבת, זה רק מדרבנן. בשאר התורה, איסור דאורייתא. אבל בשבת, בגלל מלאכת מחשבת, יש ראשונים שטוענים שגם לפי רבי יהודה זה לא איסור דאורייתא. יש ראשונים שאומרים שכן, שזה איסור תורה.
למה זה יותר חמור משוגג?
לא, אם זה איסור דאורייתא, זה יותר חמור משוגג. אם זה איסור דרבנן, אז רק בעיה של... של מלאכת מחשבת. בגלל הבעיה של מלאכת מחשבת, מבחינת ההגדרות ההלכתיות הכלליות, נגיד בדברים שהם לא שבת,
שוב, זה סתם איזושהי גזירה נוספת, זה בכלל לא...
אה? לא, לא, לא. בגלל שאם הוא אומר... לא, אבל הוא אומר זה איסור דרבנן, הוא אומר זה איסור דרבנן בגלל דין מלאכת מחשבת, לא בגלל דין אינו מתכוון. לפי רבי שמעון אתה פטור בגלל אינו מתכוון. לפי רבי יהודה אתה פטור בגלל מלאכת מחשבת. ואז הוא מוסיף על זה איסור דרבנן. אבל הפטור שיש מדאורייתא הוא לא אותו פטור לפי רבי יהודה ולפי רבי שמעון. פטור מלא, אבל מסיבות שונות. זה בגלל מלאכת מחשבת, ולשיטת זה, זה בגלל אינו מתכוון.
פחות חמור, זה
של דרבנן. אה, גם שמעתי, ברור, דרבנן זה פחות חמור. ברור, אבל אני רק אומר, ברמה העקרונית, הפשט ברבי יהודה שהוא חייב, בדברים שהם לא בהלכות שבת, בשאר התורה, זה איסור תורה לכל דבר. יכול להיות שבשבת יש בעיה שמלאכת מחשבת, אבל בהיררכיה שאנחנו מדברים עליה, אז הוא חייב. זה יותר חמור, לולי העניין של מלאכת מחשבת. אמרתי שיש הבדל בין אינו מתכוון לבין... לבין מתעסק, אינו מתכוון לבין, זאת אומרת, יש הבדל בין אינו מתכוון לבין שוגג, בין מתעסק לשוגג, ובין מתעסק ואינו מתכוון. ההבדל בין מתעסק לבין שוגג, זה בשאלה במה שגגת. שוגג רגיל, זה מישהו שפספס איזשהו מידע נסיבתי. ששבת היום, או שאסור לעשות את זה, הלכתי, או נסיבתי, או מציאותי. מתעסק זה מישהו שפספס מידע שנוגע למהות הפעולה שאותה הוא עושה. לא איזשהו מידע איזה יום היום, או האם זה אסור הלכתית. המידע שהוא פספס זה לא מה כתוב בשולחן ערוך, ולא מה התאריך, מה כתוב בלוח השנה. אלא המידע שהוא פספס זה מה הוא עושה, זאת אומרת, מה זה הדבר שאותו הוא עושה. אוקיי? זה ההבדל בין מתעסק לבין שוגג. אתה יודע, מתעסק זה שוגג יותר עמוק. זאת אומרת, זה לא רק שהוא פספס נסיבות צדדיות, אלא הוא פספס משהו בהבנת הסיטואציה שבה הוא נמצא, בפעולה שאותה הוא עושה. מה ההבדל בין מתעסק לבין אינו מתכוון? זה מישהו העיר בלי בשיעור הקודם. שבאינו מתכוון, הבן אדם עושה שתי פעולות, אחת מותרת ואחת אסורה. כלומר, אני גורר ספסל, שזה מותר, ואני גם חורץ חריץ, שזה אסור. אוקיי? חריצת החריץ כשלעצמה. אם אני גורר את זה ועושה חריץ, זה לפי רבי שמעון אין איסור. אוקיי? לעומת זאת, במתעסק, אני לא עושה שני דברים. אני עושה דבר אחד. כן, אני פשוט מרים את הדבר הזה. מתברר שחשבתי שאני מרים משהו תלוש, והתברר שחתכתי אותו. אוקיי? ותתברר שלא עשיתי מה שחשבתי שאני עושה, אלא עשיתי משהו שהוא אסור. אבל תכלס, בפועל, כשמישהו מסתכל על זה מהצד, אני עושה פעולה אחת, לא שתיים. רק אני לא יודע שהפעולה שאותה אני עושה היא הפעולה האסורה. אוקיי? או אני לא יודע מהי הפעולה שאותה אני עושה. אבל אני עושה פעולה אחת, לא שתיים. לכן אין זהות בין אף אחד משלושת המרכיבים האלה. שוגג, אינו מתכוון ומתעסק, זה שלושה דברים שונים, כל אחד עומד לעצמו. ועדיין אני אומר שמתעסק זה איזשהו שילוב של הסוג של שוגג, עם שגגה מסוג אחר, והסוג של אינו מתכוון, שזה לא פעולת עבירה, אבל מסוג אחר. אוקיי? אז צריך לשים לב, אמרתי שזה חיבור של אינו מתכוון עם שוגג, לא התכוונתי ממש חיבור מושגי של שני אלה, אלא זה שייך לקטגוריה שמשלבת את שתי הקטגוריות האלה. קטגוריה אחת לטיעונים לעונש, וקטגוריה אחרת לטיעונים להיעדר עבירה. אבל מה הם הטיעונים? זה שונה מול שוגג, וזה שונה מול אינו מתכוון. בסדר? הניתוח המושגי הזה, אגב, זה סתם, זה לקח, מי שדיברתי על זה קצת בפעם הקודמת, זה לקח מאוד חשוב, כי הרבה פעמים נכנסים לסוגיה, מסתבכים, קושיות ותירוצים ושיטות ומחלוקות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, בלי לעשות ניתוח מושגי קודם. ברגע שעושים ניתוח מושגי קודם, הרבה פעמים השאלות לא עולות ולא צריך תירוצים. זאת אומרת, הכל בסדר גמור. כן, זה סיפור שמספרים על רב חיים, מבריסק. כן, שהוא היה, תקופה קצרה, הוא היה ראש ישיבה בוולוז'ין יחד עם אבא שלו, בסלבי. בסדר? ואבא שלו, אגב, הוא היה לא פופולרי כנראה, רב חיים, מוולוז'ין, ואבא שלו הסביר לו למה. הוא אמר לו, תשמע, אני כשאני נכנס לשיעור, אני מקשה 10 קושיות, ואז מחדש יסוד אחד שתופר את כל הקושיות. כולם רוקדים מרוב שמחה, איזה תענוג, התחדש, חידוש, מופלא. וכשנכנסים אליך לשיעור, אז אתה מציג 3 אפשרויות להבין את הסוגיה, לפי זה ככה, לפי זה ככה, לפי זה ככה, לא עולה שום קושייה, לא צריך שום תירוץ, זה הכל, אתה פשוט פורס את העץ, והולך הביתה. אז אין את הקתרזיס הזה, כן? אין את המתח שנוצר מהקושי, ואת הקתרזיס שאתה מקבל מה... אני חושב לא אשתמש במונח קתרזיס, אבל אתה לא מקבל את הנחת הזאת, כן? את הפורקן הזה מהתירוץ, אוקיי? כן, זה היה לי פעם שיחת טלפון עם איזה ראש ישיבה חרדי. בן שלי עזב ישיבה חרדית, הוא היה בישיבה חרדית ועבר לגוש. אז הם היו קצת במשבר שם בישיבה, כי מילא שהוא הולך לברזלים, בסדר, אבל לגוש זה אלטרנטיבה, זה אלטרנטיבה לישיבה שלהם, וזה לא בא בחשבון. זה היה שם מלחמה שלמה, לא משנה. ואופן, דיברתי בטלפון עם איזשהו ראש ישיבה מבני ברק, שהוא מטפל בנושרים כאלה. אז הוא אמר לי, תשמע, קראתי דברים של הרב ליכטנשטיין, זה בייסיק. אני לא מבין מה מחפשים אצלו בכלל. כל אברך, מכולל חזוני שבכולל פונוביץ' עושה דברים ברמה פי אלף יותר גבוהה. אז אמרתי לו שהוא מדבר כמו ילד. את ילדים ככה חושבים. סליחה מ... אבל אנשים, כן, ילדים ככה חושבים. למה הם חושבים ככה? כי זה בדיוק ההבדל בין הבית הלוי לרב חיים. זאת אומרת, כשאתה קורא מאמר של מישהו מכולל חזוני, שהוא מכולל פונוביץ', זה מתחיל עם אושיות ותירוצים וחידושים, ויש להקשות ככה ויש להקשות ככה, ומחלוקת ראשונים ופה ו... בצער הרבה זה שתהם, מי שמכיר, השיעור היה כמו רב חיים. הוא היה פורס כמה אפשרויות, לפי כל אפשרות, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה מה שיוצא, הנפקא מינה אותם כאלה וכאלה, משבץ את הראשונים והאחרונים בכל אחת מהאפשרויות, והולך הביתה. אין שום קושייה, אין תירוצים, אין כלום, פשוט לא עולה. כל הקושיות שבכל חזוני שבכל פונוביץ' מיישבים אותם לא עולות בשיעור הזה בכלל. אז ילדים נורא מתלהבים מהכיוון המבריק, אבל אנשים רציניים מבינים שזה הרבה יותר רציני, אוקיי? אז זה גם פה אותו דבר, ואני חוזר אלינו, אני פשוט נתתי גם קורס פעם על העניין הזה, על מה שנקרא ניתוח מושגי. מה שאני מרגיש שהרבה פעמים בלימוד עיוני בישיבות, חסר ניתוח מושגי. אנחנו מתחילים למשל להיכנס לסוגיה, ויש מחלוקות, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה. אנחנו לא מנסים ללבן או לברר לעצמנו את המושגים שבהם אנחנו עוסקים. והרבה פעמים מבט פשוט, בלי להכיר את הגמרות, ובלי להכיר את הראשונים, ובלי להכיר שום דבר. פשוט להסתכל על המושגים ולנסות להבין מה הם אומרים. אוקיי? ברגע שאנחנו עושים את זה ואנחנו מגדירים את המושגים, אנחנו יכולים לראות שהרבה מאוד קושיות ותירוצים וכל מיני דברים כאלה פשוט לא עולים בכלל. אוקיי? טוב. כן, עכשיו, תוספות, ראינו שתוספות חולק על רש"י, בשאלה, מה זה התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר? רש"י אומר, התכוון לחתוך תלוש אחד וחתך מחובר אחר, אוקיי? ותוספות חולק עליו ואומר, לא, זה אותו דבר עצמו, שהוא חשב שהוא תלוש, התברר שהוא מחובר. איך תוספות עושה, אז רש"י מסביר את ההבדל בין מתעסק לבין שוגג, ובין היתר הוא אומר את זה. איך תוספות מסביר? אז הוא אומר ככה. תמונה אינכם רואים זולתי כל, מה שנקרא.
תמונה אינכם
רואים. קודם
הוא היה כחול.
אה?
זה
ראית חבא. כן, זה ה... כן, אני אחדד שוב, לפי תוספות, אז מי שחשב לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, זה מתעסק. לפי רש"י חייב במצב כזה. או חייב חטאת לפחות, אבל חייב, מה זה איסור דאורייתא. לפי תוספות זה מתעסק, נכון? אז בעצם הוא לא ידע שהדבר הזה הוא תלוש, וחתך, או שהוא מחובר, חתך אותו, והתברר שהדבר הזה הוא מחובר. זה כבר ברש"י, כשמדובר בשני צמחים שונים, או שני עצמים שונים, יותר קל להבין מה בין זה לבין שוגג. ברור שאתה פשוט עושה במשהו אחר, זה לא רק שוגג. אבל לפי תוספות, בסך הכל נעלמת ממך עובדה. אתה לא יודע שזה מחובר, אתה חושב שזה תלוש. מה ההבדל בין זה לבין מי שלא יודע שהיום שבת, והתברר שהיום שבת? חסר לך פרט מידע. אז מה ההבדל בין זה לבין שוגג? אז תוספות אומר, דעה לא יכוון לחתיכא דאיסורא, ואם תאמר שוגג נמי דכל התורה כולה, לא מתכוון לאיסור, ויש לומר בכל התורה כולה, כשאמר מותר הוא בשוגג בדבר שהוא ידוע לנו שהוא איסור. אבל אחא מתכוון לדבר שהוא היתר לכולי עלמא, אם היה כפי מה שהוא סבור. ולכך פטור משום דאבי מתעסק. אוקיי? אבל אם בכל התורה, כשהוא אומר, נגיד שהוא אומר מותר, כן? אז הוא בעצם, הוא חושב שזה מותר, אבל הוא מבין מה הוא עושה, וכל מי שמסתכל מהצד מבין שהוא עושה איסור. כאן, הוא לשיטתו בכלל לא חושב שיש פה איסור, גם אם הוא יודע את כל השולחן ערוך. זאת אומרת, הוא לא, כי הוא חושב שזה תלוש. שולחן ערוך לא כתוב שאסור לחתוך תלוש, נכון? הוא טעה פשוט כי מדובר במחובר. אז זה ידוע לנו שהוא איסור, אבל אחא מתכוון לדבר שהוא היתר לכולי עלמא. אם זה באמת היה תלוש, אז היה מותר לכולי עלמא. טוב, אפשר אולי להבין את ההבחנה הזאת, אם אנחנו מתייחסים לשוגג, שוגג שטעה בהלכה. שוגג בדין, לא ביום. שוגג שטעה בהלכה, אבל הוא לא יודע שאסור לחתוך בשבת. הוא לא יודע שאסור לחתוך בשבת, אבל מה שהוא עשה הוא יודע היטב. נכון? וכל האחרים שמסתכלים על זה, יודעים שהוא עושה איסור. בסדר? הוא לא יודע שאסור לחתוך בשבת. לעומת זאת, התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אם זה באמת היה תלוש כדעתו, אז כולנו היינו חושבים שזה מותר. אבל מה קורה אם שוגג במציאות, ולא שוגג בדין? מישהו שלא יודע ששבת היום. אם זה היה כשיטתו, שזה באמת הייתה שבת היום, שלא הייתה שבת היום, סליחה, אז לכל הדעות זה מותר. מה ההבדל בין זה לבין להגיד, אם זה היה תלוש, אז לכל הדעות זה היה מותר. זה לא תלוש, זה מחובר. אתה רק לא יודע שזה מחובר, אתה חושב שזה תלוש. גם פה, אתה לא יודע ששבת היום, אתה חושב שיום חמישי. אבל זה שבת. למה יש הבדל בין שני אלה? אוקיי? אז אין מנוס כנראה, אלא להגיד שיש פה הבדל בשאלה איך אנחנו מגדירים את המעשה שבו מדובר. זאת אומרת, כשאני לא יודע ששבת היום, הפריט המידע שחסר לי זה פריט מידע צדדי, על הנסיבות, כמו שאמרתי קודם, כמו רש"י, נסיבות כמו שאמרתי קודם. זאת אומרת, אני יודע מה אני עושה, אני מתכוון למה שאני עושה, הכל בסדר, אלא מה? פשוט לא יודע שיום שבת. לא חסר לי שום מידע ביחס לפעולה שאותה אני עושה. אני לא מבין את ההקשר של הפעולה. אבל אם אני לא יודע שהפרי הזה הוא מחובר, ואני חושב שהוא תלוש, אז אני לא יודע משהו ביחס לפעולה עצמה שאותה אני עושה. לא הרי חיתוך של דבר תלוש כחיתוך של דבר מחובר. ההבדל הוא לא רק שזה אסור וזה מותר. עוד פעם, חיתוך ביום חמישי וחיתוך בשבת זה אותה פעולה בדיוק. רק בשבת היא אסורה וביום חמישי היא מותרת. חיתוך של תלוש וחיתוך של מחובר זאת לא אותה פעולה, זה שתי פעולות שונות. זה לא אותה פעולה פשוט, אוקיי? אז לכן התוספות כנראה מבין ששוגג זה תמיד כאשר המידע שחסר לי זה מידע הצדדי, מסיבתי מה שקראתי קודם. מתעסק זה כאשר חסר לי מידע או נעלם ממני מידע על הפעולה שאותה אני עושה. מה הפעולה שאותה אני עושה? לא מה הנסיבות שבהן אני פועל, אלא מה הפעולה? עכשיו, זה כמובן מעורר שאלה לא פשוטה, איך מגדירים את הקו. זאת אומרת, איזה מאפיינים ייחשבו צדדיים, ואיזה מאפיינים ייחשבו מהותיים, להגדרת הפעולה עצמה. או אולי אני אנסח יותר מזה, רש"י ותוספות הרי חולקים בזה. נכון? רש"י אומר שצריך שני פירות שונים. מי שחשב לאכול את לחתוך את התלוש הזה, ותלש את המחובר ההוא, זה מתעסק. אבל מי שחשב לחתוך את זה, רק חשב שהוא תלוש, והתברר שהוא מחובר, זה לא מתעסק. נכון? אז לפי רש"י בעצם יוצא, שאם אתה נמצא באותו צמח עצמו, אם לא ידעת שהוא תלוש, חשבת שהוא, סליחה, לא ידעת שהוא מחובר, חשבת שהוא תלוש, אתה שוגג. אז מבחינת רש"י זה כן כמו שוגג. זאת אומרת, העובדה שהדבר הזה הוא תלוש או מחובר, מבחינת רש"י, זה נקרא מידע נסיבתי, ולא מידע מהותי. המידע שחסר לי פה הוא נסיבתי, כמו לא לדעת ששבת היום. נכון? גם זה שוגג בעובדות. כמו שלא לדעת ששבת היום זה שוגג בעובדות, גם זה שוגג בעובדות. מי שלא יודע שהוא חותך, או לא יודע שהוא חותך את הצמח הזה, זה כבר עוסק בפעולה אחרת. אז לפי רש"י בעצם יוצא, שלחשוב שדבר מסוים הוא תלוש, וכשמתברר שהוא מחובר, זה העלם של מידע נסיבתי. כי החיתוך הוא אותו חיתוך, זאת אותה פעולה. רק לא ידעתי את הנסיבה. מה הנסיבות? שהצמח פה מחובר, ולא תלוש, אוקיי? לפי תוספות דבר כזה נקרא מידע מהותי ולא נסיבתי. אבל ההגדרה שמבחינה בין מתעסק לבין שוגג, לפי רש"י ולפי תוספות, נראה לי שהיא אותה הגדרה. זאת אותה הגדרה. השאלה אם המידע הוא נסיבתי, או שהמידע הוא מהותי. הוויכוח ביניהם זה רק בשאלה מה נקרא מידע נסיבתי. בסדר? יש להם שאלה, איך להגדיר? עכשיו זה מכניס אותנו לשאלות פילוסופיות מעניינות, אני אעיר עליהם קצת.
למה אבל המחלוקת הזאת חשובה לעניין, כאילו, למה אם זה משהו נסיבתי, אז אני לא צריך להביא חטאת, ואם זה משהו מהותי, אז אני כן צריך...
אתה יודע במה אתה עוסק. לא, אם זה משהו נסיבתי, אתה כן צריך להביא חטאת.
כן, כאילו, למה? אם זה המחלוקת, סימן שזה גם מחלוקת הרבה יותר מהותית לגבי האם זה שוגג או מתעסק, ועל האם החיוב שלי בכלל...
לא, לא. גם רש"י וגם תוספות, אני טוען, מסכימים שהיעדר של מידע נסיבתי זה שוגג, היעדר של מידע מהותי זה מתעסק. הוויכוח שלהם הוא בשאלה מה נקרא מידע נסיבתי ומה נקרא מידע מהותי. בסדר? האם אותו צמח עצמו זה מידע נסיבתי, שאני חשבתי שהוא תלוש ובגלל שהוא מחובר, אז רש"י, אז תוספות, רש"י יגיד, סליחה, זה מידע נסיבתי. זה שוגג. תוספות אומר לא, זה מידע מהותי, זאת פעולה אחרת, לחתוך תלוש ולחתוך מחובר, זאת פעולה שונה. רש"י יגיד לא, זאת אותה פעולה, בנסיבות אחרות, פה זה תלוש, פה זה מחובר, כמו שהיום זה שבת ולא יום חמישי. אוקיי?
יכול להיות שתוספות אומר שיש הבדל בין אם הטעות שהבן אדם עושה היא מחייבת את מה שיצא, או כשזה באמת, זה טעות שהיא חד פעמי, היא קורית פעם אחת. זאת אומרת, ידע, הוא לא ידע שזה שבת, אז אם אתה מחליף אותי באותו, כאילו אני במקום עושה זה, יש את הידע, כאילו... מורידים את הידע מהענן, עכשיו לא חסר ידע, תמיד הוא לא יעשה את הפעולה, או יעשה אותה בצורה הנכונה. לעומת זאת, כשזה טעות של, הוא חשב שזה תלוש, וזה בעצם מחובר, זה טעות שאי אפשר כאילו לתת לו הזרקה של ידע שתתקן את זה.
תן לו את הידע, שזה מחובר.
אבל זה רק נקודת, זאת אומרת, יש טעות ש...
אז אתה חזרת על ההבדל בין נסיבות ולא נסיבות, זה אותו הבדל.
משהו קודם שאפשר לתת לו, הוא עדיין יכול לטעות.
זאת אומרת, עדיין יכול לטעות.
לא משנה כמה תסביר לו, יש
כאלה
דברים
תלושים,
ויש דברים מחוברים.
לא, אני לא אומר שיש, אני אומר לו, זה מחובר.
נכון, אתה יכול לטעות.
לא, יש דברים
מחוברים. הוא עדיין
יכול לטעות. ואם תגיד לו שיום שבת, הוא לא יכול עדיין לטעות? לשכוח ששבת היום, למה לא?
לא, הוא לא יכול לטעות בלי להתעלם מהמידע שנתת לו.
גם פה הוא לא יכול לטעות בלי להתעלם.
הוא יכול לטעות בלי להתעלם, כי זה טעות של פשוט הסחת דעת
לא, לא, לא. סחת דעת, אתה יודע. גם אני, סחת דעת, אני לא יודע ששבת היום, הסחתי את דעתי.
רגע אחד, לא טעות שקיימת כל הזמן במוח שלו לפני.
אני לא רואה שום הבדל. חוץ מההבדל של הנסיבתי ולא נסיבתי, אני לא רואה פה שום דבר אחר. יש, הרמב״ם במורה נבוכים, מביא את הדוגמה של הפיל, כן? כי הדבר אשר ידמה שנפל עליו זה השם, הוא עניין בלתי נמצא. כן, הוא מדבר על תארים שליליים, הגשמה וכדומה. אבל בדוי שקר, הוא כאילו יפיל, זה השם על עניין נהדר שאינו במציאות דבר שהוא כן. והמשל בו, שאדם שמע בשם הפיל, וידע שהוא בעל חיים, הוא ביקש לדעת צורתו ואמיתתו, כן? תאר לי מה זה פיל. ואמר לו, הטועה או המטעה, הוא בעל חיים, בעל רגל אחת ושלוש כנפיים, עומד בעומק הים, גשמו בהיר, כן, גופו בצבע בהיר, ולא פנים רחבים כפני האדם, וצורתו ותמונתו, וידבר כאדם, ופעם יעוף באוויר, ופעם ישוט כדג. זה התיאור לפיל שאתה מקבל, כן? אז הוא אומר, ואיני אומר כי זה צייר הפיל בחילוף משהו. זה לא שהוא תיאר לא נכון את הפיל, מי שמתאר אותו ככה. ולא שהוא מקצר בהשגת הפיל, שאין לו את מלוא המידע על הפיל, כן? אבל אומר שזה הדבר שידמהו בזה התואר, בדוי, שקר, ואין במציאות דבר שהוא כך. הוא לא מתאר לא נכון את הפיל, הוא מתאר דבר לא קיים. אוקיי? מה שהוא מתאר זה לא פיל. כן. מה שהוא מתאר זה, בגמרא אומרת שיש גם לפרחה, אבל הטענה היא שכשאתה מתאר פיל בצורה לא נכונה, זה לא שטעית בתיאור הפיל. הוא מתאר משהו שהוא לא פיל. כנראה במקרה הזה גם לא קיים יצור כזה, אבל אתה פשוט לא מתאר פיל. כן? אז, אבל זה דבר נעדר, קרא לו שם דבר נמצא. כאוזנייה נפלאה וסוס אדם וכיוצא בזה מן הצורות הדמיונות אשר הוא שם להם זה השם מן הנמצאות. כן, אתה ממציא איזשהו דמות בדיונית, נותן לשם של דמות של יצור אמיתי, כן? ואז אתה יכול להתחיל לתאר אותו, אבל זה לא מפסיק להיות דמיוני אם נתת לו שם. גם לא אם נתת לו שם של משהו אמיתי, זה סתם שם. שם שגוי פשוט, זה הכל. במילים אחרות מה שהרמב"ם אומר ככה. אם אני אגיד לכם, תראו, הפיל שאותו ראיתי הוא בגובה 1.80 מטר. האמת היא שהגובה שלו הוא 2 מטר. אז טעיתי בתיאור הפיל. זה תיאור שגוי של הפיל. אני אומר לכם שהפיל זה מה שפה הרמב"ם מביא, אז לא טעיתי בתיאור הפיל, פשוט לא תיארתי פיל. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? למה פה זה כך ופה זה כך? כי השאלה מה המידע שאותו השמטתי, או במה טעיתי? אם טעיתי במידע שהוא מהותי להגדרת פיל, אז מה שאני מתאר הוא לא פיל. לא שטעיתי בהגדרת, בתיאור הפיל, זה פשוט לא פיל מה שאני מתאר. כי מה שאני מתאר חסר בו מאפיינים מהותיים שמגדירים את המושג פיל. אבל אם אני מחסר משהו שהוא לא מהותי לצורת הפיל, הוא מקרי. עדיין אני מתאר לא נכון. זה נקרא תיאור שגוי. תיאור לא נכון של פיל. הגובה של הפיל, אם הוא 2 מטר או 1.80 מטר, הוא לא מהותי. יש פילים כאלה, יש פילים כאלה. אם אמרתי שיש לו גובה 1.80 מטר, אז תיארתי פיל, רק תיארתי את הפיל הזה לא נכון. אבל אם אני אומר שהפיל הזה הוא בלי חדק, ויש לו 3 כנפיים, והוא עומד באמצע הים וזה, אז זה לא טעות בתיאור הפיל, אני לא מתאר פיל. אתם מבינים שההבדל בין שני המצבים האלה, הוא אותו הבדל שאנחנו מדברים עליו כאן. כי זה בעצם שאלה, איזה מהמאפיינים של הדבר שאותו אני מתאר, במקרה שלנו זה של הפעולה, שעליה אני חושב, שאותה אני עושה, איזה מאפיינים הם מהותיים לפעולה? זאת אומרת שבהיעדרם זאת פעולה אחרת, זה לא תיאור שגוי של הפעולה הזאת, אלא זה בעצם פעולה אחרת. ואיזה מאפיינים הם לא מהותיים? זה אני עדיין מתאר את הפעולה הזאת עצמה, רק אולי מתאר אותה לא נכון. בעצם הטענה היא כזאת, אם אני אומר אני חתכתי פה עץ ביום חמישי, והתברר שחתכתי את העץ הזה בשבת, זה תיאור נכון של פעולת חיתוך עץ. בסדר? רק שגוי. בגלל שחשבתי שזה שבת, זה 50 וזה היה שבת. אז הייתה לי שגיאה. אבל כן, תיארתי חיתוך של עץ. אוקיי? אבל אם אני אומר, אני בעצם חותך פה עץ, כשבעצם הדבר הזה הוא בכלל תלוש. או אני חותך עץ, כשבעצם בכלל אני מדבר לשיח, שמה. משהו כזה. אז פה פשוט לא תיארתי חיתוך של עץ. לא חשבתי על חיתוך של עץ, חשבתי על פעולה אחרת. זה בדיוק ההבדל בין מידע צדדי, נסיבתי מה שקראתי, שזה מידע שהוא לא מהותי להגדרת הפעולה, לבין מידע שהוא חלק מהגדרת הפעולה. אם שם פספסתי, אז פשוט אני לא עוסק בפעולה הזאת, זה מתעסק, זה לא שוגג. אוקיי? זה ממש הדילמה הזאת, וכל מחלוקות הראשונים והמוראים והכל, הם כולם, לדעתי לפחות, סביב השאלה הזאת. איזה תיאורים הם מהותיים לפעולה שאותה אני מתאר, ואיזה מאפיינים הם צדדיים, נסיבתיים. זה בעצם מה שקובע אם אתה שוגג, או מתעסק. אם אתה עושה בפעולה, אם אתה בעצם לשיטתך עוסק בכלל בפעולה אחרת, אז אתה מתעסק. אתה בכלל לא עוסק בפעולה, אתה עוסק בפעולה אחרת. האם זאת אותה פעולה, רק חסר לך איזשהו מידע? אתה שוגג כי חסר לך מידע, אבל אתה עוסק בפעולה הזאת. אתה עוסק בפעולה אסורה. אוקיי? אז זה בעצם אני חושב שורש ההבדל. אתם יודעים, יש למשל יש, פעם נתתי שיעורים קצת על נבוכי הדור של הרב קוק. חיבור מוקדם של הרב קוק לנבוכי הדור. עוד אחת מהצנזורות שהיו שם, אבל גם כן עבר צנזורה. אז יש שם השוואה מאוד מעניינת בתחילת הספר מול המורה נבוכים. מורה נבוכים, הרמב״ם עוזר לא מעט פעמים על זה שצלם האדם או המהות של האדם זה השכל. שכל שלו. והרב קוק באופן עקבי טוען שמהות האדם זה הרצון. כן, לא השכל. זאת אומרת, הבחירה החופשית, ההידבקות בערכים, המחויבות לערכים. אוקיי? זה לא השכל. אוקיי? ואני חושב שלנבוכי הדור מנסה לייצר מורה נבוכים לדור שבו הרב קוק היה. הוא העריך שבדור הזה בעצם תופסים אחרת את האדם. האדם, מה שמגדיר אותו זה לא שכל אלא רצון. אגב, היום זה עוד הרבה יותר כך. בעידן ה-AI וכולי, אנחנו רואים שיש כל מיני יצורים, כולל גם יצור בעלי חיים, אבל אפילו יצורים דוממים, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שיכולים לפעול כמו יצור בעל שכל. ההבדל בינינו לבינם הוא רק בנקודה של האם יש לך בחירה חופשית. זאת אומרת, אם אתה יכול לבחור להיות צמוד לערכים, חולה. חשיבה זה דבר שיכול להופיע גם לא אצל בני אדם. מה שמחזק עוד יותר את המהלך של הרב קוק, להעביר את מרכז הכובד מהשכל אל הרצון. אוקיי? שזה בעצם מה שמייחד את את האדם. טוב, זה אפשר עוד לפלפל בעניין הזה, אבל אני מביא את זה כדוגמה, תראו שברמה הפילוסופית בעצם זה אותו דיון. השאלה היא, מהו המאפיין המהותי שבלעדיו אתה לא אדם? שמגדיר את המושג אדם. האם המאפיין המהותי זה השכל, או המאפיין המהותי זה הרצון? ולא תראו את זה כל מיני נפקמינות, למשל. מה קורה עם בן אדם שאין לו שכל? מפגר, פיגור עמוק, זאת אומרת, ברמה של בעל חיים. היכולת השכלית שלו כמו בעל חיים. יש לו עדיין דין של אדם? מותר להרוג אותו? צריך לחלל שבת כדי להציל את חייו? תחשבו, אם הוא לא אדם, אז לכאורה לא. נכון? או אדם שאיבד את הרצון, למשל, אין לו בחירה חופשית בנסיבות מסוימות. יש לו שכל, הוא מבין הכל, אבל אין לו בחירה חופשית. הוא לא דחף לב בר כיבוש, או סיטואציות שהן לא לבחירתך, כן? אתה לא יכול להפעיל בחירה חופשית, אין לך שליטה. אתה יכול, אפשר להתייחס לזה כפעולה של אדם או לא? שזה השלכות גם ברמה המשפטית וההלכתית לשאלות האלה. זה לא רק דיון פילוסופי. טוב, אז בכל אופן, לענייננו, הטענה היא שהדיון בשאלה, בסוגיה הזאת, הוא בעצם בשאלה מתי המידע שחסר לי, שלגביו אני שוגג, הוא מידע נסיבתי, ומתי הוא מידע מהותי. יש... כן, אני כתבתי לעצמי כמה נקודות מעניינות בסוגיה הפילוסופית הזאת. יש למשל, כשאנחנו מדברים על טקסונומיה, כן, על מיון של עצמים, למשל ביולוגיה או זואולוגיה, לא משנה, אנחנו ממיינים בעלי חיים. יש משפחות ומינים וסוגים וכל מיני דברים כאלה, יש כמה רמות של מיון. או עצמים דוממים, אנחנו יכולים למיין לנוזל, גז, מוצק, הנחושת, היסודות, טבלה מחזורית וכדומה. יש כל מיני מיונים של עצמים. עכשיו, מיונים יכולים להיות כל מיני מיונים. אריסטו למשל מיין את העצמים לפי המינונים של הרמה, כן? האדמה, רוח, מים ואש. אש, רוח, מים ואפר. כן? זה ארבעת היסודות, בכלל. לנו יש טבלה עם מחזורית, כן? של 100 יסודות, או לא יודע, משהו כזה. אוקיי? זה מיונים שונים. האם זה מתאר מציאות שונה? לא, אנחנו מתארים בדיוק את אותה מציאות. רק אריסטו בחר צירי מיון מסוימים, ואנחנו היום משתמשים בצירי מיון אחרים. אין פה מחלוקת, אגב, זה לא מחלוקת. מה שאני אתאר דרך הטבלה המחזורית, הוא יתאר שזה 60% אש, 15% אפר, 10% מים, ועוד, לא יודע מה, 5% מה שנשאר, לא זוכר מה. אוקיי? רוח, כן? בסדר, זה התיאור שלו, וזה התיאור שלי, וזה בסך הכל לבחור מערכת צירים, שעל פיה אני מתאר את הדברים. תחשבו על זה כמו מערכת צירים קרטזית ופולארית, כן? אתם יכולים לתאר נקודה במרחב, יכולים לתאר על ידי ה-X, Y ו-Z שלה, אתם יכולים לתאר על ידי R, Rho ו-Theta, או Z, כן? Z, Rho ו-Theta. משהו כזה, אוקיי? זה גלילי. מה? לא, זה גלילי. יש גם כדוריות, כן? אני מדבר על גלילי, אז זה דרו ותטא. אז זה בסך הכל לבחור שפות שונות כדי לתאר את אותו דבר. אוקיי? אז השאלה, האם באמת כל המיונים האלה, כל המיונים האלה, הם בסך הכל עניין סובייקטיבי של מה שנוח לנו, או שבאמת יש בהם משהו במציאות עצמה? זו שאלה פילוסופית מעניינת, והיא נוגעת גם אלינו לסוגיה. אריסטו צודק, אפשר לדבר במונחים של אריסטו צדק או אריסטו טעה?
קודם כל, אתה יכול להפריך את ה... אם אמרת מה הצירים, אתה יכול להפריך, אתה יכול להגיד, הם לא
בלתי תלויים, האש וה... קודם כל, צירים יכולים להיות תלויים גם. אתה יכול לבחור תיאור דרך מערכת צירים תלויה. אני לא יודע, אתה צריך להראות לי ניסוי שיפרוך את הטענה הזאת, אני לא בטוח שתמצא. בסדר, לא. מה? לא שימושי, הכל בסדר, לכן אל תשכנע אותי שזה יותר יעיל. אתה לא צריך לשכנע אותי. השאלה, האם זאת מחלוקת? זאת אומרת, האם יש פה מישהו צודק ומישהו טועה, או שזאת בחירה סובייקטיבית שלנו? מה שנוח לנו, אנחנו בוחרים. מה שלא נוח לנו, אנחנו לא בוחרים. כן, תחשבו על קופרניקוס, למשל. כן, מקובל לחשוב שיש מהפכה קופרניקאית. מה זאת אומרת? עד אליו חשבו שכדור הארץ במרכז, והשמש או כל גרמי השמיים מסתובבים סביב כדור הארץ, מסתובבים ועוד כל מיני פיציקלים ודיפרנטים, וקופרניקוס בעצם הפך את נקודת המבט. בעצם השמש היא במרכז ואנחנו מסתובבים סביבה. ועד היום אני רואה, קורא ושומע כל מיני אנשים שמסבירים שהדתיים החשוכים עוד תקועים עם לפני החידושים המדעיים המופלאים של קופרניקוס. זה הבל הבלים, כמובן. קופרניקוס לא חידש כלום. קופרניקוס בסך הכל הציע מערכת צירים יותר נוחה כדי לתאר את המציאות, היא לא יותר נכונה. פשוט יותר נוחה, יותר נוח לתאר את המציאות שלא כדור הארץ במרכז אלא השמש במרכז, לפחות כן, בגלקסיה שלנו. כן, שהשמש במרכז ולא כדור הארץ במרכז. אין בזה שום דבר שהוא יותר נכון או פחות נכון. זה בסך הכל צורת תיאור. אין דרך לקבוע האם הארץ מסתובבת סביב השמש או השמש סביב הארץ. זה שקול לגמרי קינמטית. כל השאלה זה איפה אתה שם את ראשית הצירים שלך. דינמית יהיו הבדלים, כוחות מדומים וכו', אבל זה רק דינמית. קינמטית זה אותו דבר.
אתה יכול לומר, הרמב״ם, התיאור של האינפו
מסובך
מאוד,
אבל מתאים לנו חינוך. אוקיי, כן, הוא מתאים למציאות אחרי שאתה עושה אינסוף תיקונים של פיציקלים ודיפרנטים, כן. זה אף פעם זה לא באמת יתאים לגמרי. טוב, אבל בכל אופן, הנקודה היא ש... הרבה מאוד דברים כאלה שאנחנו מתייחסים אליהם כנכון ולא נכון, או כהמדע התקדם, קודם הוא טעה ועכשיו הוא צודק, זה לא נכון. פשוט יש לנו מערכת צירים יעילה יותר לתאר את המציאות. זה לא במובן, לא התקדמנו מהשקר אל האמת. התקדמנו למערכת יותר יעילה, וכמובן, אם היא יותר יעילה, אנחנו גם מגיעים איתה ליותר הישגים. זאת אומרת, ברור שהמדע גם מתקדם מבחינת ההישגים שלו, אבל זה רק בגלל שבחרנו מערכת יעילה יותר. זה לא בהכרח שהמערכת הזאת היא נכונה יותר. ושני דברים שונים. יש שפות שבהן מאוד נוח לתאר דברים, ויש שפות שבהן פחות נוח לתאר דברים. זה לא אומר שהשפה היא לא נכונה או כן נכונה. פחות נוחה לתאר את הדברים האלה, זה הכל. בשפה מתמטית נוח לתאר את הפיזיקה. תנסה לתאר את הפיזיקה במילים, לא תגיע רחוק. אז מה זה אומר שעברית היא שפה לא נכונה? אתה יכול גם לתאר את הפיזיקה בעברית, אגב, ולתאר אותה לגמרי במדויק. אבל זה נורא מסובך. מתמטיקה היא הרבה יותר יעילה, הרבה יותר אפקטיבית, כדי להשתמש בה כשאנחנו מתארים את הפיזיקה. זו לא שאלה של נכון ולא נכון, זו שאלה של צורות תיאור. לכן מיונים שאנחנו עושים, כמו המיונים של הרמה והטבלה המחזורית וכו', או מיונים של בעלי חיים למיניהם, גם שם עולה השאלה. האם זה טענה למציאות המיון הזה? או שפשוט לנו נוח למיין את הדברים באופן הזה. אבל זה לא באמת, אין פה באמת אמת ושקר, אוקיי? או אני אראה לכם את זה מכיוון קצת אחר, יש בעיה בפילוסופיה של המדע, פילוסופיה נאיבית של המדע, כן, הערות פילוסופיות קצת, אבל אני חושב שזה נותן משמעות לדברים. בפילוסופיה הנאיבית של המדע, מאז פרנסיס בייקון, חושבים שמדען בעצם, או היסטוריון, או מדען, חוקר, בעצם, שהוא רוצה להסביר תופעות כלשהן, הוא צריך לאסוף את הנתונים, לאסוף את המידע, ואז להציע תיאוריה שמסבירה את המידע. כן, זה דרך העבודה. זאת אומרת, קודם אוספים נתונים, אמפיריים, ואז בונים תיאוריה. זה הבל הבלים, כמובן. זה הבל הבלים, זה לא הפוך, אלא זה שניהם ביחד. כן, ואפשר לראות את זה, אני מכיר לזה שני תיאורים, זה שני אנשים שלא שמעו אחד על השני, מתארים בדיוק את אותו דבר. יש היסטוריון בריטי בשם קאר, שכתב ספר שנקרא מהי היסטוריה. ובספר של המפל, שהוא פילוסופיה של המדע, מביא דוגמה, לספר של האוניברסיטה הפתוחה, בקורס של פילוסופיה של המדע, מביא שם דוגמה מרופא יהודי הונגרי בשם זמלווייס, שהוא גילה את קדחת היולדות. וזה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, קאר אומר, נגיד שאנחנו רוצים להסביר למה בליכר ניצח את נפוליאון בקרב ווטרלו, אוקיי? אז בליכר וולינגטון ביחד, ניצחו את נפוליאון בקרב ווטרלו. עכשיו, מה אומר לנו פרנסיס בייקון? בואו נאסוף את הנתונים, נראה מה היו העובדות, כמה הציוד היה, כמה חיילים, הטקטיקה, כל הדברים האלה, ואז נבנה את התיאוריה שמסבירה את תוצאות הקרב, אוקיי? למה זה לא יכול להיות נכון? כי תחשבו על זה, תחשבו על מישהו שמגיע בלי שום ידע צבאי. כלום, אנחנו טבולה רסה בתחום הזה. עכשיו אני שואל את עצמי, איזה עובדות לאסוף? איזה עובדות לאסוף? איך קוראים לאימא של השליש? זה רלוונטי? אולי? לא, אני לא יודע כלום בינתיים. כן, אני בא, טבולה רסה, בתחילת המחקר הצבאי שלי. אז אני לא יודע איזה מידע הוא רלוונטי. לא יודע מה, באיזה קו אורך הם עמדו? מה היה גובה ההר שעליו התנהל הקרב? לא יודע, מה היה צבע הסוסים? איך אני יכול להחליט איזה מידע הוא רלוונטי ואיזה לא? אתם מבינים שבשביל להחליט איזה מידע הוא רלוונטי, יש אינסוף עובדות. אי אפשר לאסוף את כל העובדות. אני צריך לאסוף את העובדות הרלוונטיות. אבל בשביל לדעת איזה עובדות הן רלוונטיות, אני צריך לדעת איך מסבירים ניצחון בקרב. כלומר, את התיאוריה. ואת אני צריך לדעת את התיאוריה כשאני בא לאסוף את העובדות. אבל אם אני כבר יודע את התיאוריה, בשביל מה אני אוסף את העובדות? אני כבר יודע. יש כאלה שאוהבים לאסוף רק את העובדות שמתאימות את התיאוריה שלהם. אוקיי? לא מגיעים רחוק עם זה. אז מה, 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 מה בעצם נכון פה? אתה מגיע עם איזשהו רעיון כללי. אתה מבין מה יכול להיות רלוונטי ומה לא. ואז אתה אוסף עובדות, אתה מנתח אותן, אתה נסה לבדוק, אתה בונה תיאוריה. מסתדר? מצוין. לא מסתדר? מנסח משהו אחר, אוסף עובדות, בודק, חוזר, רצוב השוב, וככה מתקדמים. אין, זה לא נכון לראות לא התיאוריה קודמת לעובדות, ולא העובדות קודמות לתיאוריה. זה תהליך שקורה במדורג, אוקיי? המיון של העובדות, לפי איזה עובדות רלוונטיות לתיאוריה שלי ואיזה לא, הוא תלוי בתיאוריה שלי. בסדר? אותו דבר, כן, זמלווייס, קדחת היולדות שמה, היו שתי מחלקות יולדות. באחת מהן הייתה תמותה מאוד גבוהה של יולדות, הרבה יותר גבוהה מאשר במחלקה השנייה. הם ניסו להבין למה. אז התחילו לאסוף עובדות כדי לראות מה ההבדל בין המחלקות. למשל, מאיזה דלת נכנס הכומר ובאיזה שעה? מה גובה הצליל של הפעמון שלו? לאיזה כיוון פונים החלונות? מה צבע השולחנות? כל מיני, עזוי. למה? כי לא היה להם שמץ של מושג. הם לא ידעו איזה עובדות רלוונטיות לדבר. הם אספו אין ספור עובדות וכמובן לא הגיעו לשום מקום. באיזשהו שלב קרה להם איזה נס, והם גילו שבשתי המחלקות יש סטודנטים לרפואה שבאים אחרי פתולוגיה, אחרי קורס פתולוגיה, הם עשו עבודה פתולוגית, ניתחו גופות, ואז הגיעו למחלקה. במחלקה אחת רחצו ידיים ובשנייה לא. ואז הם הבינו שזה מה שגורם לתמותה, ואגב, שימו לב, זה היה בשלב שבו לא היה שמץ של מושג על חיידקים ועל דברים מהסוג הזה, זאת אומרת, זה כמו להגיד שיש פה מחשפים ושדים שעושים את זה, זה אותו דבר. אתם צריכים להבין שאם אין לי שום ידע על התיאוריה, אין לי דרך לדעת מהן העובדות הרלוונטיות. אני חייב שיהיה לי איזשהו רעיון כללי לפחות, שעזור לי למיין איזה עובדות יכולות להיות רלוונטיות. ואז להתחיל לחפש מתוכן מה באמת רלוונטי. אבל איזשהו מיון ראשוני, אני בכל מקרה צריך לעשות. או תחשבו למשל על ניוטון. ניוטון אסף אוסף של עובדות, ובנה מהן את תיאוריית הגרביטציה. למשל, עובדה אחת זה שגופים שאני עוזב אותם נופלים לכדור הארץ. עובדה שנייה זה גאות ושפל. עובדה שלישית זה מסלולי הכוכבים וכן הלאה. עכשיו, לפני ניוטון, אם הייתם שואלים אותי אם יש משותף בין שלושת התופעות האלה, הייתי מאשפז אתכם. מה הקשר בין גאות ושפל לבין הנפילה של זה למטה לבין מסלולי הכוכבים? למה לא צבע הציפור שם על העץ? לא, שם יש שם מושג. עכשיו, ניוטון החליט שכל העובדות האלה שייכות כולן לשדה אחד, לשדה הגרביטציה. הוא אומר שאם נמצא, אם נציע את קיומו של כוח גרביטציה, אני יכול להסביר לכם את כל העובדות האלה, באמצעות הנחה אחת כזאת. מה? כולם זזים, אז מה, גם סוסים זזים, בזרים זזים, לא אומר כלום. מה שניוטון אמר, זה שאני יכול להציע לכם תיאוריה שתסביר לכם את אוסף העובדות האלה, אבל אוסף העובדות האלה בכלל לא היווה תחום עד שניוטון הגיע עם התיאוריה. אף אחד לא היה מעלה בדעתו לאסוף את העובדות האלה כדי להתחיל לחפש הסבר משותף לעובדות האלה. באותה מידה יכולתי לחפש למה השולחן הזה הוא חום, למה הציפור שם היא באורך 10 סנטימטר, ולמה העננים פה הם קומולונימבוס. זה, ושלושת העובדות האלה לחפש להם תיאוריה משותפת. אין שום קשר. תיאוריה היא זו שקובעת מהן העובדות ששייכות לשדה. ולהפך, אחרי שיש את העובדות, אני גם יודע את התיאוריה. כי זהו, בכל המקומות האלה, אתם רואים שמיון זה עניין מאוד סובייקטיבי. מאוד סובייקטיבי. עד כדי כך שיש מקום לטעון שבעצם המיון הוא כל כולו סובייקטיבי. זה סתם בעיניים שלנו. אין מיון אמיתי. זאת אומרת, יכול לבוא מישהו אחר, להציע בכלל הסברים אחרים לתופעות הטבע, לא הסבר של ניוטון. ומבחינתו, באמת נפילת גופים לכדור הארץ ואורכה של הציפור שם, זה ישך לאותו שדה. אם הוא ימצא חוק מדעי שמסביר את שני הדברים האלה. אז מבחינתו, שני הדברים האלה יהיו שייכים לתחום המחקר המסוים שעכשיו תיפתח פקולטה באוניברסיטה עליו. והפקולטה לפיזיקה לא תהיה. כי אין תחום כזה פיזיקה. מה זה פיזיקה? מה הקשר בכלל בין חשמל לגרביטציה? למה זה אותו תחום בכלל? אוקיי? אז לכן, יש בהחלט מקום לטענה שמיון או ארגון של קבוצות של גופים, של תופעות, של מה שלא יהיה, הוא עניין סובייקטיבי. ואם זה באמת כך, אז נחזור אלינו, הרי בעצם נגיד מחלוקת רש"י ותוספות, או מחלוקת אביי ורבא, הם בעצם חולקים בשאלה איזה תופעות באמת הן מהותיות לפעולת החיתוך, למשל במקרה הזה, או לפעולות אחרות, ואיזה תופעות הן מקריות, צדדיות. מה מגדיר את פעולת החיתוך מול פעולות אחרות? ומה לא מהותי שם, אלא הוא מקרי, אוקיי? המחלוקת הזאת היא בעיני המתבונן, זאת אומרת, אין פה צודק וטועה, אם זה ככה, אז באמת זה מחלוקת קצת מתרוקנת מתוכן. כי בסדר, אז אתה בוחר לארגן את זה כך, והוא בוחר לארגן את המידע אחרת. אין פה צודק וטועה. יכולתי גם לבחור את זה באופן שלישי. זה שרירותי לגמרי. אני לא חושב שאנחנו נלך עד כדי כך. אני שרובנו נסכים שלא, לא נכון ללכת עד כדי כך. אבל יש חלוקות נכונות ולא נכונות. כן, עוד דוגמה אחת, אולי בזה אני... תרף נראה. יש ויכוח, למשל, אתם יודעים, יש ויכוח בין אינדיבידואליזם לבין פשיזם. אינדיבידואליזם זה תפיסה שמעמידה את האדם הפרטי במרכז. במדינה או קולקטיבים או משהו כזה, באים לשרת את האדם הבודד. נכון? הם מתאגדים יחד כי זה לתועלת כל אחד מהפרטים. פשיזם תופס הפוך. כן? פשיזם אומר שהאדם הבודד נועד כדי לשרת את הקולקטיב. זאת אומרת, הוא עבר בקולקטיב. עכשיו, יש תפיסות שתולות את הוויכוח הזה בוויכוח מטאפיזי, אונתולוגי, זאת אומרת, ויכוח על המציאות עצמה, לא ויכוח בערכים, ויכוח על המציאות עצמה. האם אתה באמת חושב שקולקטיב זאת ישות קיימת? יש דבר כזה? זאת הגדרה פיקטיבית, מה שקיים זה בני אדם בודדים. את הקולקטיבים אנחנו מגדירים כי זה נוח לנו לטפל בעולם דרך עמים, ערים, מדינות, לחלק את זה לקבוצות. אבל זו חלוקה שרירותית, לפני העידן המודרני כשלא היו מדינות במובן שקיים היום, אז באמת לא השתמשו בחלוקה הזאת, אוקיי? אז בעצם הטענה של האינדיבידואליסטים המטאפיזיים זה שזו טענה אונטית, זו לא טענה ערכית. הטענה היא שקולקטיב זה לא באמת דבר שקיים, זאת הגדרה פיקטיבית. אנחנו מגדירים את זה כי זה מועיל, מי שקיים זה רק האדם הפרטי, אוקיי? ואז אני שואל, תגיד, למה אתה חושב שהאדם הפרטי קיים? גם האדם הפרטי הוא אוסף של תאים, או מולקולות, או תלוי באיזה רזולוציה אתם מסתכלים, אוקיי? הוא כן ישות מוגדרת וקיימת? או שגם כן, זה רק אנחנו בוחרים לראות את אוסף התאים האלה כאדם. ובא במידה, יכולנו לחבר את התאים שיש לי פה, עם, אני לא יודע, עם התאים של החתול בחצר שמה, עם הציפור שמה. ולראות בזה יצור אחד. זו רק שאלה של הגדרה. אז העובדה שהאינדיבידואליסט כן מוכן לראות, או אלה מהם, שכן מוכנים לראות את האדם כישות קיימת, כן? אז אין שום מניעה לקבל גם את הטענה שגם הקולקטיב הוא ישות קיימת. כן, אין הצדקה לזה יותר מאשר לזה, לכאורה, אוקיי? או לפחות לא מהותית, אתה יכול להתווכח איפה עובר הקו, אבל זה כבר לא איזשהו ויכוח של שחור לבן, כל השאלה זה איפה עובר הקו, איזה ישים קולקטיביים אתה מוכן לראות כישים קיימים, ומאיפה והלאה זה רק הגדרות פיקטיביות, הגדרות שרירותיות, אוקיי? אז לכן אני אומר שגם דברים שנראים תלויים בהגדרה, לא תמיד הגדרה מבטאת את העובדה שזה עניין שרירותי. לפעמים הגדרה מתארת משהו מהותי. נגיד, אם מישהו מגדיר משהו באופן לא נכון, אני יכול להגיד עליו שהוא טועה, שהוא הגדיר לא נכון. תשאלו מתמטיקאים, הם לא יגידו לכם כך. זה לא שאתה מגדיר לא נכון. תגדיר איך שאתה רוצה. רק תהיה עקבי עם ההגדרה שלך. אני מגדיר אחרת, בסדר? זכותך להגדיר איך שאתה רוצה. כל עוד אתה עקבי עם ההגדרה שלך. אין דרך לבקר הגדרות, כי הגדרה זה עניין שרירותי. ואני רוצה לטעון שזה לא נכון. לפחות חלק מההגדרות הן לא עניין שרירותי. חלק מההגדרות מנסות ללכוד משהו במציאות עצמה. ואם אתה מגדיר אחרת, אז אתה טועה. לא שאתה בוחר בשפה לא יעילה, או שאתה טועה. לא, זה לא נכון. יש בני אדם, בן אדם הוא יצור מוגדר ואחד, מובחן מאחרים. זה לא אוסף תאים, זה כן אוסף תאים, אבל אוסף התאים הזה הוא יצור מובחן שאפשר להתייחס אליו, זו טענה אמיתית, הטענה שאדם קיים, והוא לא רק הגדרה, זה לא רק הגדרה שרירותית. אוקיי, זאת בעצם הטענה. עכשיו, אני חושב שאם אנחנו באמת רואים פה מחלוקות ראשונים, או מוראים, או מה שלא יהיה, סביב השאלה הזאת, של איך אנחנו מקבצים פעולות בעולם לקבוצות של פעולות, זאת פעולת חיתוך, זאת פעולת עברת אש, כל השבת היא בעצם הגדרה של פעולות שונות. עכשיו אני רוצה לדעת, האם אני עושה פעולה של חיתוך, או פעולה של, לא יודע, מתלישה. אני עושה פעולה של הבערה או פעולה של בישול. עושה, אז עכשיו יכולים להיות, יכולות במחלוקות, האם אני עושה פעולה כזאת או פעולה כזאת, במה זה יהיה תלוי? בשאלה איזה מאפיינים מגדירים כל סוג של פעולה, נכון? אבל אם זה הכל עניין של שפה, עניין שרירותי, אז כל אחד יכול להגדיר שהוא רוצה, אין פה אמת ושקר. אין פה נכון ולא נכון, אז על מה הוויכוח בכלל? למה בכלל אתה חושב שמה שאתה חושב זה גם מה שהקדוש ברוך הוא התכוון? מה הקשר? נדמה לי שבסאבטקסט די ברור שיש פה הנחה שהמיונים האלה משקפים משהו שהוא גם נכון. זאת שזאת הגדרה נכונה והגדרה לא נכונה. כשרשי אותו סוד מתווכחים בשאלה, אם מישהו חתך פרי, והוא חשב שהוא תלוש, והוא התברר שזה מחובר. רשי אומר, זה פריט מידע צדדי. זה לא מהותי לפעולת החיתוך. תוספות אומר, לא, זה מהותי לפעולת החיתוך. זה אחד המגדירים של פעולת החיתוך. אוקיי? זה ויכוח. זאת, יש פה, כל אחד טוען שהשני טועה. זה לא שאני בוחר בשפה כזאת ואתה בוחר בשפה אחרת, אחרת אין פה באמת ויכוח. תעשה מה שאתה רוצה. זאת, אין פה אמת ושקר. אוקיי? לכן אני רוצה לטעון שמאחורי ויכוחים כאלה יושבת איזושהי תפיסה פילוסופית. נכון, זה ברור. אז מה הטענה? אוקיי, עד כאן זה מה שאמרתי, אבל עכשיו מה הטענה?
אני חושב שיש ויכוח שלהם בעצם, הוא לא סתם על הגדרות, אלא...
בדיוק סתם על הגדרות. מה שאתה אמרת עכשיו זה בדיוק ויכוח סתם על הגדרות. זה בדיוק הוויכוח, השאלה האם כשאתה חושב שמשהו תלוש והתברר שהוא מחובר, האם אתה עדיין עושה פה פעולת חיתוך, זאת אותה פעולה שחשבת שאתה עושה, זה הגדרה נכלל בהגדרה של פעולת חיתוך, או שלא, זאת פעולה מסוג אחר. זה בדיוק ויכוח על הגדרות. רק אני אולי לא סתם על הגדרות, אלא ויכוח על הגדרות. עכשיו השאלה אם כל ויכוח על הגדרות הוא ויכוח סתם, זה מה שהערתי קודם. אני חושב שלא. אוקיי? יש הגדרות שהן הגדרות מכוננות, ויש הגדרות שהן הגדרות מכוונות, בשפה פילוסופית. זאת אומרת, הגדרות מכוננות זה הגדרות שההגדרה מכוננת את המושג. זאת אומרת, ברגע שהגדרת אותו, זה המושג. הגדרות מכוונות זה הגדרות שמכוונות את עצמן למושג קיים, ואתה צריך ללכוד אותו נכון. אם לא לכדת אותו נכון, ויש לך טעות בהגדרה. בהגדרות מכוננות אין טעות בהגדרה. אם הגדרת אחרת, אז פשוט זה מושג אחר, כמו הפיל של הרמב״ם. אז הגדרת אותו אחרת, אז פשוט זה לא פיל, זה משהו אחר, אוקיי? זה לא טעות. בסדר? שהגדרת פיל לא נכון, זאת טעות. אתם רואים שכל ה... משפחה של השאלות האלה זה בדיוק השאלות שבהן עוסקת הסוגיה. זה אותן שאלות ממש. כן, יש את הספינה של תזאוס, אתם מכירים טוב, בזה אני באמת אסיים כבר. הספינה של תזאוס זה דוגמה מפורסמת, תזאוס כן היה מצביא אתונאי ידוע. מצביא אתונאי ידוע, והוא נתן לו ספינה, וכל פעם כשהייתה שערה והיו נשברים חלק מהעצים, הוא היה הולך למבדוק ומתקן את הספינה, מחליפים את העצים, והם שמים שם עצים חדשים. ואז הייתה עוד שערה, נשברו עוד עצים, הוא הלך עוד פעם למבדוק וגם אותם הוא החליף. עכשיו, באיזשהו שלב הוא החליף כבר את כל העצים של הספינה, זאת אומרת, כולם נשברו אחרי מספיק שנים, אוקיי? האם זאת עדיין אותה ספינה? האם זאת עדיין הספינה של תזהוס? זה מחלוקת ראשונים, דרך אגב. מחלוקת ריטווה ותוספות. כן? שאלה אם, כשהוא אומר לה, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, ונפל הבית, ועכשיו הקימו אותו מחדש, מהאבנים, האם מותר לה להיכנס לבית הזה? זה אותו בית אביה שהיה קודם או לא? עכשיו, מה קורה אם החליפו את האבנים? זאת אומרת, חלק מהאבנים, נגיד, זה הבית שנפל, וחלק אחר הביאו עוד אבנים, או הגדילו את הבית. איפה הקו? מתי זה מפסיק להיות בית אביה שנאסר עליה בתנאי של הגירושין, ומתי זה בית אחר, אוקיי? טוב, עד כאן הערות פילוסופיות, נחזור חזרה לענייננו. נחזור רגע לרשי. ראינו ברשי, שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, בעצם הוא אומר, תרים את ה... אתה בעצם רוצה להרים סכין, סכין זה דבר תלוש, אתה רוצה להרים אותו, ואתה חותך תוך כדי זה משהו מחובר. זה בעצם מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. תוספות אומר, לא, זה מישהו שהרים את הפרי עצמו שחשב שהוא תלוש, והתברר שהפרי הוא מחובר. כי רש"י צריך שני עצמים, הסכין והפרי. ותוספות אומר, לא, גם באותו עצם עצמו זה מתעסק. אוקיי? עכשיו, התיאור של רש"י כבר מקרב אותנו עוד יותר לאינו מתכוון. כי פה זה כבר ממש כמו אינו מתכוון. את אני מרים את הסכין, ומה אני עושה כתוצאה מזה? חותך את, את המחובר, נכון? מה זה שונה מלגרור ספסל, תוך כדי זה אני יוצר חריץ. לפי תוספות זה עולם אחר לגמרי, זה ההבדל שאמרתי קודם. נכון? לפי תוספות שאתה מתכוון לחתוך את התלוש, וחתכת מחובר, לא עשית שתי פעולות, שלאחת מהן התכוונת ולאסורה לא התכוונת. עשית פעולה אחת, רק לא ידעת מהי. בעינו מתכוון, אתה עושה שתי פעולות, אתה גורר את הספסל ואתה יוצר חריץ. רק אתה מתכוון לגרירת הספסל ולא לפעולה האסורה של חריצת החריץ. אוקיי? זה עינו מתכוון. אז לפי תוספות זה ברור, ההבדל. לפי רש"י זה מאוד לא ברור. לפי רש"י מתעסק זה רק כאשר אתה מרים סכין וחותך את הפרי. נו, אז חזרנו חזרה ממש לאינו מתכוון. מה ההבדל? מה אתם אומרים? בדיוק. מה שאמרתי קודם. זה רק מחדד את מה שאמרתי קודם. נכון. אם הוא יודע, זה פסיקרישה, אבל נכון. הוא יודע שיכול להיווצר פה חריץ. אוקיי? בעינו מתכוון, ההבדל הוא במישור השגגה. ההבדל הוא במישור השגגה. זאת אומרת, אם אתה גורר ספסל ויוצר חריץ, אתה יודע שהולך להיווצר פה חריץ, שיכול להיווצר פה חריץ. נכון? במובן הזה, אתה לא שוגג, אין פה את מימד השוגג, זה אינו מתכוון. במתעסק, אפילו לפי רש"י, שהציור מאוד דומה לאינו מתכוון, לכן אני מביא את זה. אפילו לפי רש"י, שאתה מרים סכין, ותוך כדי זה אתה חותך את המחובר. עוד פעם, שתי פעולות. מרים סכין זה כמו גורר את הספסל, וחותך את המחובר זה כמו יוצר חריץ. אז פה זה שתי פעולות. אי אפשר לעשות את החלוקה שתוספות עושה, בין מתעסק לאינו מתכוון. אבל החלוקה ברמה הרעיונית היא אותה חלוקה. כי לפי רש"י, בעצם משהו יגיד, זה שכאשר אתה מרים את הסכין, ותוך כדי זה אתה חותך את המחובר, יש הבדל בין זה לבין גרירת ספסל ויצירת חריץ. כי אתה לא יודע שזה ייווצר. תשימו לב, בעצם, לפי רש"י, מה? אם אתה לא יודע, זה מתעסק.
אתה אומר עכשיו
מסירה, כאילו... לא, נראה לי ברור, אבל...
אתה משנה, כאילו...
כן. לפי רש"י בעצם יוצא שהניתוח המושגי שעשיתי קודם צריך להיות טיפה שונה. אינו מתעסק, סליחה, הוא ממש חיבור שאינו מתכוון עם שוגג. לגמרי חיבור. זאת אומרת, זה לא... פה זה כבר לא... הרעיון של אינו מתכוון עם הרעיון של שוגג. זה פשוט חיבור ממש. זאת אומרת, אינו מתכוון כשאתה שוגג לגבי הפעולה האסורה, זה מה שנקרא מתעסק. אוקיי? זה בדיוק זה. אתה לא יודע שאתה עושה פה פעולה אסורה, לא שאתה לא יודע שהיא אסורה. אתה לא יודע שאתה עושה פה פעולה אסורה. אוקיי? אז לפי רש"י, החיבור בין שוגג לבין אינו מתכוון, זה פשוט חיבור אריתמטי. שוגג פלוס אינו מתכוון, זה מה שנותן לי למתעסק. אוקיי? זה מחדד לנו את הנקודה שהטעות זה אלמנט מאוד מהותי בהגדרת מתעסק. למרות שמתעסק זה לא טענה לעונש, אלא טענה להיעדר עבירה. אבל הטעות מאוד חשובה כדי להבין מה זה מתעסק. רק שבמקרה של מתעסק, המשמעות של הטעות משתנה. הטעות לא הופכת אותך לשוגג, כי אז אתה חייב חטאת, עשית איסור. הטעות הופכת את זה למצב שבו בכלל לא נחשב שעשית את הפעולה. אין עבירה. אבל זה נגרם על ידי הטעות. זה לא שלא עשית, הרי כן עשית את הפעולה. זה לא שלא עשית. הלכתית זה נחשב שלא עשית את הפעולה. למה? כי אם אתה לא יודע שהפעולה הזאת נעשית, אז זה נחשב כאילו שלא עשית אותה. ושוב, לא כי אתה לא אשם, כי לא ידעת, סולחים לך. לא, כי ההגדרה ההלכתית היא שאם זה ככה, אז זאת לא פעולה אסורה. תיאורטית, אם היה אפשר, יכולת בכוונה לא לדעת ולעשות את הפעולה. זה לא שאתה מתנצל אחר כך, תראו, קרה לי, לא ידעתי, תסלחו לי. חייבו אותי רק חטאת ולא סקילה. לא, אני יכול לכוון מראש, לא לדעת, אם הייתי יכול, כן? לא לדעת ולעשות את זה בלי לדעת, וזה היה בסדר גמור. לא הייתה שום בעיה. כי אין פה עבירה. תראו, הרמב״ם בפרק א' הלכה ח' חוד שבת כל רק רקע, בכל פרק א' של הלכות שבת בהתחלה הוא מדבר על חיוב חטאת וסקילה, שוגג ומזיד, אחרי זה אינו מתכוון, אחרי זה מלאכה שנצריכה לגופה ובהלכה ז', ובהלכה ח' הוא מתחיל את מתעסק. זאת הלכה ח', כן, רק שישתראו את ההקשר. כל המתכוון לעשות מלאכה ונעשית לו מלאכה אחרת שלא נתכוון לה, פטור עליה. לפי שלא נעשית מחשבתו. כיצד? זרק אבן או חץ בחברו או בבהמה כדי להרגן, והלך ועקר אילן בהליכתו ולא הרג, הרי זה פטור. קל וחומר אם נתכוון לאיסור קל ונעשה איסור חמור, כגון שנתכוון לזרוק בקרמלית, ועברה האבן לרשות הרבים שהוא פטור. וכן כל כיוצא בזה. נתכוון לעשות דבר המותר, ועשה דבר אחר, כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אינו חייב כלום, וכן כל כיוצא בזה. אם הוא התכוון לאיסור אחד ועשה איסור אחר, אז הוא פטור, יש איסור דרבנן. אם הוא התכוון לדבר מותר, והתברר שהוא עשה איסור, אז זה מותר לגמרי. את הכל תלוי בשאלה למה הוא התכוון, לא מה הוא עשה בפועל. אוקיי? אבל שימו לב, כל ההלכה הזאת, זאת הלכה ששייכת לאיזה פרשה, לאינו מתכוון או למתעסק. בניסוח שלו זה מתכוון. כל המתכוון ולא התכוון לזה וכן התכוון לזה, נכון? זה הכל מדבר פה על כוונות. אבל ברור שמדבר על מתעסק, לא אינו מתכוון. אפילו בהקשר ההלכות, הלכות אינו מתכוון נגמרות בהלכה ו'. הלכה ז' זה מלאכה שנצריכה לגופה. ועכשיו זאת הלכה ח'. מה חזרת פתאום לאינו מתכוון? אמרנו את אינו מתכוון, עברנו למלאכה שנצריכה לגופה. מה אתה חוזר עכשיו לאינו מתכוון? הוא לא חוזר לאינו מתכוון, הוא חוזר למתעסק. בסדר? וכשהוא מדבר פה על כוונה, המונח כוונה בהקשר הזה של הרמב״ם, הוא לא הכוונה של אינו מתכוון.
הוא
לא. הוא לא מתכוון כמו בשפה שלנו, אני לא התכוונתי לזה. לא, 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 לא ידעתי בכלל שזה מה שיקרה. לא התכוונתי להרביץ לך. טעיתי, לא שמתי לב שאני מרביץ לך. סליחה, לא התכוונתי. נכון, ככה אנחנו אומרים. זה לא אינו מתכוון של הלכות שבת, שאינו מתכוון הלכות שבת. אינו מתכוון הלכות שבת, אם קרה משהו לבן אדם, אני גררתי ספסל על הפרצוף של מישהו ועשיתי בו חריץ. אוקיי? אני יכול להגיד, תראה, לא התכוונתי. מה זה לא התכוונת? אתה ידעת שאתה גורר ספסל יצא חריץ על הפרצוף שלי, נכון? מה זה לא התכוונת? זה אינו מתכוון בהלכות שבת. זה לא אינו מתכוון בשפת היומיום שלנו. שפת היומיום שלנו זה לא מה שנקרא אינו מתכוון. כשהרמב״ם מדבר פה על מתכוון, הוא מדבר במונח מתכוון מהשפה שלנו, לא מהשפה ההלכתית. הוא אומר, לא התכוונתי, זה מתעסק. אוקיי? אז זה מאוד מעניין שמצד אחד, ברור שמתעסק זאת קטגוריה נפרדת, מצד שני הוא משתמש במונח של כוונה. למה הוא משתמש במונח של כוונה? אולי, לא יודע, יכול להיות, שהוא באמת מתכוון להגיד שמתעסק זה מהמשפחה של אינו מתכוון. זאת אומרת, הוא בא להגיד לנו שבעצם הפטור של מתעסק זה היעדר עבירה. זה לא כמו שוגג או משהו כזה, אלא כמו מלאכה שעצרה לגופה, כמו אינו מתכוון, כל הסדרה שמובאת שם בפרק א', אוקיי? זה בעצם היעדר עבירה. אז גם זה איזשהו סוג אחר של חוסר כוונה. כן? שם זה חוסר כוונה במובן אחד, פה זה חוסר כוונה במובן אחר. באמת, האור שמח שם, יש אור שמח מאוד ארוך על הרמב״ם הזה, ואני ממליץ, מי שיש לו זמן להסתכל שם, והוא עומד על הדברים האלה בהרחבה. על ההבדל בין זה לבין שוגג, ובין זה לבין מלאכת מחשבת. עכשיו, יותר מזה, תחשבו על תוספות למשל. תוספות שאומר ש... נגיד, אפילו בלי תוספות, סתם בגמרא. אם מישהו לא יודע שהצמח הזה מחובר, הוא חושב שהוא תלוש, והתברר שהוא מחובר. בסדר? אז הוא מתעסק, נכון? לפי תוספות. תראה שאם זה אותו דבר, אז לא, אבל לפי תוספות זה מתעסק. אוקיי? מה קורה אם מישהו חותך את הצמח הזה, ולא יודע ששבת, הוא יודע שהוא מחובר, הוא לא יודע ששבת היום. אז הוא שוגג, נכון? האם יש הבדל בין שני אלה, מבחינת רמת האשמה? מה ההבדל? פה לא ידעתי משהו, ופה לא ידעתי משהו. אם יש רשלנות בחוסר הידיעה, אז יש רשלנות גם פה וגם שם. אני לא רואה שום הבחנה מבחינת רמת האשמה שלך. אז למה בשוגג אתה חייב חטאת? זאת אומרת, יש עבירה, ובמתעסק זה מותר? כי הפעולה לא אסורה. זה לא טיעון לפתור בגלל חוסר אשמה. זה מה שאני רוצה להדגיש כל הזמן. זה לא טיעון לפתור בגלל חוסר אשמה. אוקיי? יש סוגיה שלא נגענו בה, אני חושב, בסמסטר הקודם, נדמה לי שלא. דיברנו על אפשר ולא כמה חוון, וסוגיות האלה, פסחים קפה. יש שם, נגיד, מישהו הולך למקום כלשהו, שהוא הולך לעשות משהו, לא יודע, צריך לעשות משהו, בדרך הוא עובר ליד חנות שמוכרת בסמים של עבודה זרה. אוקיי? אז, ואסור להריח. ויזרה יהודה עבודה זרה, אסור להריח פסמים של עבודה זרה. שאלה אם מותר לו ללכת בדרך הזאת, צריך להגיע לאיזשהו מקום, או שאסור לו, איסור של עבודה זרה. הוא יודע שיש שם תחנות, זאת אומרת, זה לא שהוא נתקל בזה והוא לא יודע. אז הגמרא אומרת ככה, אם יש דרך אלטרנטיבית, שילך בדרך אלטרנטיבית. אבל אם הדרך האלטרנטיבית היא קצת יותר ארוכה, לא שאתה אנוס ואתה לא יכול להגיע, לא, היא יותר ארוכה ב-100 מטר, אז אתה יכול ללכת בדרך הזאת. עכשיו אתם מבינים, שברור שזה לא בעיה של אונס. זה אינו מתכוון, לא אפשר ולא כמכוון. לא, זה לא בעיה של אונס. מה זה אונס? אז תלך עוד 100 מטר בשביל להימנע מיסור של אביזרה יודע עבודה זרה. לא תלך עוד 100 מטר. זה לא אונס. אתה יכול לא ללכת בכלל, נכון? בדיוק. כן, זה לא פטור של אונס בכלל. אלא מה כן? הטענה היא כזאת. אם אין דרך, אם יש דרך אחרת, והלכת מפה, אז אל תספר לי שלא הלכת בשביל להריח את הריח של העבודה זרה, ודאי שכן, אחרת למה לא הלכת משם? אז ברור שאתה כן מתכוון. לכן אתה חייב. אבל אם אין דרך אחרת, אתה לא יכול לבוא אליי בטענות, הלכתי מפה כי אין לי דרך אחרת. אז פה אני פטור, לא כי אני אנוס, אלא כי לא הלכתי בשביל להריח עבודה זרה, זה מתעסק, או אינו מתכוון, או מה שלא תרצו. מה קורה אם יש לי דרך אחרת, אבל היא ארוכה יותר ב-100 מטר? מספיק טוב. למה? כי עדיין אני יכול לטעון שמה שאני הולך מפה, זה רק בגלל שיותר קצר, לא בשביל להריח עבודה זרה. זה מספיק. זאת אומרת, הטענה לא צריכה להיות טענה של אונס. הטענה רק צריכה להראות שמה שעשיתי זה ללכת למחוז חפצי ולא ללכת להריח עבודה זרה. ובשביל להוכיח את זה, מספיק לי להראות שהאלטרנטיבה קצת יותר מכבידה. זה הכל. זאת אומרת, הנה דוגמה לאינו מתכוון, שהוא לא פותר אותך בגלל שהיית אנוס. אנשים נורא נרתעים מדבר כזה. מה, אתה לא אנוס, אז תלך עוד 100 מטר. יש לזה הרבה השלכות אגב. למשל, האם מותר ללכת לראות סרטים עם סצנות בעייתיות, לא צנועות וכו'. אני טוען שאפשר. למה אפשר? בדיוק כמו פה. אתה לא יכול לראות את הסרט בלי הסצנות. אין לך סרט, אם אתה רוצה לראות את הסרט הזה. סתם לבחור אותו, אם יש לך סרט אחר שלא פחות טוב בעיניך, אסור. אבל אם אתה רוצה לראות את הסרט הזה, אין לך אופציה לראות את זה בלי הקטעים האלה. אז זה לא אפשר ולא כמה כוון. ועוד פעם, למה כולם נורא מופתעים מהדבר הזה? כי אנשים נוטים לחשוב שזה פטור מחמת אונס, עכשיו, אל תגיד לי שאתה אנוס, אל תלך לראות סרט. מה אתה חייב לראות סרט? אתה לא אנוס. אם הבעיה הייתה שזה אונס, אז זה לא נכון מה שאני אומר. אבל כיוון שהבעיה בעינו מתכוון, זה לא אונס, אלא אין עבירה, אז זה לא משנה שיכולתי להימנע מזה. זה לא הנקודה. אין לי ממה להימנע, זה לא עבירה. ברמה ההלכתית. יכול לבוא מישהו ולומר, אוקיי, אבל עדיין לא כדאי לעשות את זה. אבל ברמה ההלכתית היבשה, זה בדיוק ההבדל בין טענה של אונס לבין טענה של היעדר עבירה. אוקיי? ובכל זאת אני רוצה לחבר איכשהו את הפטור הזה לפטור של אונס. מה זאת אומרת? הטענה שאני רוצה לטעון בעצם זה למה באמת הדבר הזה הוא לא עבירה? נחפר פה חריץ בשדה בשבת. זה בונה או חורש, אתם יודעים, זה בבית או בשדה. זה מה שהתורה אוסרת, אחד מאבות המלאכה. אלא מה? לא אני עשיתי את זה. זה לא נחשב כמעשה שלי. כן? לא שלא נעשה פה המעשה האסור. המעשה האסור נעשה. המעשה בחפצה. כן? אבל המעשה בגברה לא נעשה. זאת אומרת, הגברה לא עשה את המעשה הזה. בסדר? זה הטענה. עכשיו, אם אתם יודעים, גם לגבי אונס, יש הרבה אחרונים שטוענים שיסוד הפטור באונס זה בגלל שלא נחשב שאתה עשית את זה. דבר שאתה אנוס לעשות אותו לא נחשב כמעשה שלך. אגב, גם בפילוסופיה של הפעולה, בתחום בפילוסופיה אנליטית. פילוסופיה של הפעולה, מאוד ברור, מה שלא התכוונת לעשות לא נחשב מעשה שלך. אתה לא agent, בשפה הפילוסופית. לא סוכן. אוקיי? זאת אומרת, אדם שפועל מתוך הכרעה שלו ומודעות שלו, הוא agent. אתה יכול לשפוט את המעשים שלו, להגיד, זה טוב, זה רע, מותר לעשות, אסור לעשות, חובה לעשות. אוקיי? אבל פעולה שאתה עושה, לא מתוך הכרעה שלך, כי אתה אנוס, או אולי מבלי משים, זה מתעסק, או משהו כזה, אלה לא נחשבות כפעולות שלך. עכשיו, אם זה כך, אז אתם רואים שבעצם שני הצדדים של הספקטרום שתיארתי קודם, האינו מתכוון והשוגג, הם לא כל כך שונים זה מזה. או נדבר על אונס, לא שוגג כרגע, כי שוגג זה אונס מופחת. אבל אונס ואינו מתכוון. אונס לכאורה הייתה פה עבירה, רק אין שום משמע. כי אתה אנוס. אבל מי שאומר שהמעשה הזה הוא לא שלך, הוא בעצם טוען שאונס זה לא טענה לחוסר אשמה. אונס, אתה לא עשית בכלל את המעשה האסור, אין עבירה. ואז יוצא שהמודעות או האונס בצד אחד, והאינו מתכוון או המתעסק בצד השני, בעצם שניהם מבוססים על אותו רעיון הלכתי. הרעיון ההלכתי הוא שמעשים מהסוג הזה לא נחשבים כמעשים שלך. ההקשרים הם שונים, הסיבות הם שונות, אבל בסוף בסוף הפטור נובע מזה שאנחנו לא רואים את המעשה כמעשה שלך. ואז יש כן איזשהו קשר בין מתעסק לבין אנוס. עוד פעם, הקשר הוא לא מהותי, כמו שאמרתי קודם, אתה לא צריך להיות אנוס כדי לחשב מתעסק. אבל עדיין יש איזשהו קשר, כי בשני המקרים אתה בעצם פטור, ושאתה לא נחשב מי שעשה את הפעולה. אי אפשר להגיד שהפעולה האסורה לא נעשתה. נעשתה. בעולם יש עכשיו חריץ, או לא יודע מה שקרה פה. אוקיי? אז יש כן איזשהו קשר בין תור שמתעסק ואינו מתכוון לבין אונס. אולי נספיק עוד את הדבר הזה. תוספות בשבת, בדף עין בית, נתכוון להטביע את התלוש. פרש בקונטרס כגון סכין מוטל בארוגת ירק, ונתכוון להגביה וחתך את המחובר. אם כן, עד הפליגה ונתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, היינו לחתוך תלוש וחתך מחובר אחר. אבל לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר, משמע דחייב לכולי אלמה. תוסף מדייק מרשי דיוק הפוך ממה שעשינו קודם. גם את הדיוק הפוך, הוא מוסיף עוד דיוק. רשי אמר ככה, רשי אמר נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, זה מתעסק, כך כתוב בגמרא. מה הכוונה? מי שהתכוון לחתוך את התלוש הזה, וחתך את המחובר הזה, בשני עצמים שונים. משמע שבאותו דבר עצמו, התכוון לחתוך את התלוש, חשב שהוא תלוש, והתברר שהוא מחובר, זה שוגג, נכון? זה הדיוק שאנחנו עשינו. תוסף מוסיף עוד דיוק. מה קורה אם אתה התכוונת לחתוך את המחובר הזה, וחתכת את המחובר האחר? שניהם היו מחוברים. חתכת את המחובר הזה, וחתכת המחובר אחר, התכוונת לחתוך את המחובר הזה, וחתכת המחובר אחר. תוספות טוען שלפי רשי גם זה יהיה שוגג, ולא מתעסק. מה הדיוק? כי אחרת, למה אתה צריך להעמיד בהתכוון לחתוך את התלוש וחתך מחובר? במקום אנחנו מדובר בשני עצמים. אז תעמיד בחתך את, התכוון לחתוך את המחובר וחתך מחובר אחר. חידוש יותר גדול. אפילו שהתכוונת לאיסור, אתה בעצם פטור מדין מתעסק. ודאי וודאי שאם התכוונת ליתר. זוכרים את הרמב״ם? הרמב״ם אומר, התכוונת לאיסור, זה איסור יוצא, המתעסק הוא איסור דרבנן. מתכוונת ליתר, המתעסק הוא מותר לגמרי. זה הדיון של תוספות פה. ותוספות פה בעצם רוצה לטעון שברשי יש שני מקרים שיחשבו שוגג ולא מתעסק. התכוון לחתוך את המחובר הזה וחתך את המחובר הזה, זה שוגג, זה לא מתעסק. התכוון לחתוך את התלוש והוא עצמו נמצא מחובר, גם זה שוגג ולא מתעסק. מתעסק זה רק התכוון לחתוך את התלוש ההוא וחתך את המחובר הזה. נכון. בשביל רש"י, כדי שהדבר יהיה מתעסק ולא שוגג, נדרשות שתי דרישות. א', שזה יהיה אותו עצם, וב', שתתכוון... כן, שתתכוון לעשות פעולה אחרת, לחתוך תלוש, לעומת לחתוך מחובר, אוקיי? רק אם שניהם מתקיימים, אז זה מתעסק. כל אחד מהם שחסר זה שוגג, זה הופך להיות שוגג, אוקיי? לעומת זאת, תוספות אומר, וקשה לרבנו אותם, ובסוף פרק ספק אכל, אמר שמואל, המתעסק בחלבים והריות חייו שכן נהנה, בשבת פטור, דה מלכת משבת עשרה תורה. ואת יש סייגים על דין מתעסק. מה הסייגים? בחלבים והריות, למרות שמתעסק פטור, בחלבים והריות הוא חייב. בשבת פטור כי מלכת משבת עשרה תורה. ואת לא מדין מתעסק, אלא מדין מלכת משבת פטור. זאת דעת שמואל. לא בכך כמו הבאי ורב אשר היינו. וזאת דעת שמואל. ומוכח אתם, אומר התוספות, ואפילו בן התכוון ללקוט תאנה זו, וליקט תאנה אחרת, פטר שמואל. אז מה? מה הוא מוכיח מכאן תוספות? כשאל רשי, תכוון לחתוך את התאנה הזאת וחתך תאנה אחרת, מה זה אמור להיות לפי רשי? שוגג, לא מתעסק, נכון? ופה שמואל פטר, לא חייב חטאת. הדבר כזה הוא מתעסק, הוא לא שוגג. אוקיי? ולכמן בפרק הזורק, פתר רבה, נתכוון, זה כבר יותר בעייתי, כי זה רבה, נתכוון לזרוק ארבע וזרק שמונה, כי לא אמר בכל מקום שתרצה תנוח, בכל שכן, ונתכוון לזרוק בצד זה, וזרק בצד אחר, דה לא נעשה כלל רצונו, או נתכוון לחתוך מחובר זה, וחתך מחובר אחר, דה פטור. כל אלה זה קושיות על רשי. בסדר? כי רואים שמי שהתכוון לעשות את אותה פעולה, על שני עצמים שונים, זה מתעסק, למרות שזאת אותה פעולה. שניהם זה חיתוך. לפי רשי מתעסק, זה רק פעולות שונות על עצמים שונים. סליחה, לפי רשי, מתעסק זה רק פעולה שונה על עצם שונה. כן. פעולה שונה על עצם שונה. אם זו אותה פעולה על עצמים שונים, או פעולות שונות על אותו עצם, אז זה שוגג. אוקיי? זה משהו מקשה על רשי. ולכן אומר רבנו תם, ונראה לרבנו תם, דאח המיירי, ונתכוון לחתוך תלוש ונמצא שהוא מחובר, חולק על רשי. רשי אומר, תכוון לחתוך את התלוש ההוא וחתך את המחובר הזה. אומר רבנו תם, לא. צריך לקרוא את הגמר כפשוטה. התכוון לחתוך את התלוש, והתברר שהתלוש הזה עצמו הוא מחובר. זאת אומרת, זה באותו עצם עצמו. חולק על רשי. רותך מה שהיה מתכוון, אלא שלא היה יודע שהיה מחובר. ופליגי, הבאי ורבה בקרא, דאשר חטא בה, במוקי לרבי אליעזר, בפרק ספק אכל, פרט למתעסק. ואחי איתה אתם, בהדיה, כי אמר עלה לרב המשכחת לה שהתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, לבעיה שנתכוון להגביע את התלוש וכו'. טוב, להדיה זה תלוי איך אתה מפרש את הגמרא. רשי מפרש את הגמרא בשני עצמים. זה, נכון שפשט הגמרא הוא באמת כמו תוספות. ושמואל דה פטר מטעם מלאכת מחשבת, היינו בנתכוון לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר, דלא נעשה מחשבתו. שימו לב, נתכוון לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר, מה זה לפי רשי? שוגג, נכון? אז מה פירוש? סליחה, אז מה שמואל עושה כשהוא פותר את זה מדין מלאכת מחשבת? שמואל אומר שנכון שבית כל התורה כולה, מי שהתכוון לעשות את אותה פעולה על שני עצמים, הוא שוגג, הוא לא מתעסק. אבל בשבת יש לו פטור של מלאכת מחשבת, זה בכל התורה, בשבת יש לו פטור מדין מלאכת מחשבת, לא מדין מתעסק. אם תרצו זה מתעסק. מה? כן, אבל לא צריך להגיע לזה, אני אעשה את זה, אני לא מתכוון, זו אנלוגיה יותר חזקה. מאחר שנצר לגופה, גם זה רק בהלכות שבת, ולא בכל התורה. אבל פה בעצם הוא אומר ככה, יש פטור מתעסק שהוא בכל התורה. בסדר? בשבת יש עוד פטור, שזה מלאכת מחשבת. איפה הנפקמינה? במקומות שבהם לא יהיה פטור של מתעסק, עדיין יכול להיות שבשבת יהיה פטור מדין מלאכת מחשבת. למשל, הוא התכוון לחתוך את המחובר הזה וחתך מחובר אחר, שלפי רשי, לפי תוספות, סליחה, זה מתעסק, ולפי רשי זה שוגג. שמואל טוען, בכל מקרה יהיה פטור מדין מלאכת מחשבת. בסדר? לפי תוספות אגב, זה מיותר. זה מיותר ויש את ה... זה גם מדין מתעסק שייך פה. לפי רשי אין פה דין מתעסק. לפי תוספות יש פה גם מדין מתעסק. רק חוץ מזה, גם יהיה פטור מדין מלאכת מחשבת. בסדר? יכול להיות שזה נפקמינה, למשל במקלקל, שלא צריך מלאכת מחשבת, או יכולות להיות לזה אולי איזשהם נפקמינות. למה אני מביא את זה? כי זה מאוד דומה למה שראינו בהקשר של אינו מתכוון, ברב חיים, בסמסטר הקודם. באינו מתכוון, בעצם ראינו גם שיש אינו מתכוון של כל התורה, והוא פותר בכל התורה וגם בשבת. חוץ מזה, יש בשבת גם פטור של מלאכת מחשבת, שזה אינו מתכוון של שבת. ולכן הוא אומר שגם לרבי יהודה שאינו מתכוון חייב, בשבת זה רק איסור דרבנן, אומרים הרבה ראשונים. למה? כי בשבת יש גם את הפטור של מלאכת מחשבת, שזה רבי יהודה כן מקבל. את הפטור שאינו מתכוון הוא לא מקבל, זה לכל התורה. בשבת יש גם את הפטור של מלאכת מחשבת, זה הוא כן מקבל. ממש אותו מבנה קורה גם פה במתעסק לפי תוספות. טוב, נעצור כאן.